טוב, בוקר טוב לכולם. שישור להצלחת עם ישראל, רפואת כל החולים והפצועים, שלומכם. רפואת רפואת, רועי חיים בן מירב, רפואת כל השבועים, רפואת המון בנירה, והצלחתם של כל המערכה. נגמרו הדפים, אז אולי תפשירו שתיים ביחד, אין פעם אני אדפיס יותר אולי.
מושה, תודה
רבה. תודה רבה. היום בעזרת השם נלמד את הסוגיה לגבי מעשה דבת יפתח. זה היה הפטרה האחרונה, הפטרה של חוקת. זה פרק שלם, פרק וחצי בערך בספר שופטים. מי שראה את ההפטרה, אנחנו עכשיו נראה אותה, קצת נדון מה היה שם ומה המוסר שאנחנו צריכים ללמוד אלינו. זה הייתה ההפטרה האחרונה. אז למעלה הבאתי ממש את התקציר של ההפטרה, שזה פרוס על כל פרק י"א בשופטים. אז אני אקרא לכם את התקציר, ואז ניכנס יותר לסוגיה עצמה. בתחילה גירשו אחיו אותו, כן, לגבי יפתח. התנ"ך מספר על יפתח הגלעדי, שבהתחלה האחים שלו גירשו אותו מביתו ומהנחלה של אבותיו, בטענה שהוא בן של אישה אחרת. אחרי זה בני עמון הגיעו להילחם עם עם ישראל. עם ישראל קורא שוב ליפתח, שהיה גיבור חיל, מבקשים ממנו שילחם עם עם ישראל, עם עמון. יפתח אומר להם, טוב, אני מוכן. ואחרי זה יפתח נודר נדר, שאם השם ייתן את יד עמון בידיו, הדבר הראשון שיצא מדלתי ביתו, הוא יקריב אותו לקורבן, ושהוא חוזר, אז ביתו היחידה יוצאת אליו בתופים ומחולות, והוא קורא את בגדיו וצועק, אוי, מה קרה כאן? נפל עלי חורבן. ואז הבת שלו מבקשת ממנו חודשיים לבכות, עם חברותיה להתאבל, והוא נותן לה את זה, ואז אחרי חודשיים הוא מקיים את הנדר. ככה כתוב בתנ"ך. או, יפה. אז אנחנו לא נלמד את כל הפרק הזה, כי יש כאן, על כל דיוק ודיוק יש כאן באמת אין סוף דברים. אני אגע באמת בשאלות המרכזיות, כמו שאתה אומר. אחד, למה הוא לא עשה התרת נדרים? שתיים, מה הכוונה שהוא קיים את הנדר? דעה כפשוטו, כלומר, הוא ממש הקריב את הבת שלו, או שהיה שם משהו אחר? ולמה הוא זכה להנהיג את עם ישראל לפתח? ומה חז"ל, מה התורה הקדושה רוצה שאנחנו נלמד לדרגה שלנו ממעשה יפתח. עכשיו לפני שניכנס, הבאתי כאן הקדמה שהיא מאוד חשובה, שהיא צריכה שיעור בפני עצמו. על זה בכללי הקדמה שהרב דסלר יש לו עריכות עליה, לא הבאתי אותו, הבאתי קצת מקורות אחרים, לגבי איך להסתכל על חטאים של ראשונים. הקדמה מאוד מאוד בסיסית ללימוד הש"ס, בפרט ללימוד התנ"ך. כשאדם לומד תנ"ך הוא מאוד צריך להיזהר לא לקרוא את התנ"ך בגובה העיניים שלו. כתוב בספרים שהספר הכי עמוק זה התנ"ך. רק לעתיד לבוא נבין אותו. הפסוקים בתנ"ך רבועים בעומק. בלי סוף עומק. ברור לנו שאם כתוב בדור המדבר שם ישראל בוכה שהוא רוצה בשר, באותו דור נאמר עליו שהוא דור דעה, שלא היה ולא יהיה דור דעה כמו דור המדבר. וראו את עשרת המכות. קריעת ים סוף. מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי. והרב שלך זה משה רבנו, ואתה שותה כל היום מבארה של מרים, שרבי חיים ויטל, התלמיד של הארי הקדוש, שהוא לא הצליח להבין את הסודות שהארי הקדוש מנסה ללמד אותו, ונתן לו כוס מבארה של מרים, ונפתח לו כל הסודות. דור המדבר 40 שנה, אוכלים מן, שותים בארה של מרים, הרב שלך זה משה רבנו, מה אתה חושב שהוא קם בבוקר ואומר, אני רוצה שניצל ולא מן? ברור שיש שם הרבה יותר עומק, כן? לכן שאנחנו לומדים את הפסוקים וגם התנ"ך צריך לבוא בגובה מרומם, אה?
הדבר משה כל כך כועס עליהם.
או, גם הכועס, נכון, לא ניכנס לזה סוגיה שם, הרמב"ם משמונה פרקים דן בזה, לא ניכנס, אני רק מביא דוגמה שרואים שהפסוקים הם רבועים עומק וזה מאוד חשוב הדבר הזה, למה? כי אם אתה תקרא את זה בגובה שלך, אז אתה, דבר ראשון אתה מסלף את מה שכתוב, דבר שני אתה מבזה קדושי עליון, כי אתה מנחית אותם למקום שלך, וגם המוסר שתוציא מזה יהיה מוסר עקום. לכן, איך את צריכה להיות הגישה לחטאי ראשונים? אז הבאתי כאן שתי מקורות, בוא נראה אותם לפני. הקדמה, הסתכלות על חטאי ראשונים, אני בעמוד הראשון. הגמרא בשבת קי"ב כותבת ככה. אמר רבי זעירא, אמר רבא בר זימונה, אם ראשונים בני מלאכים, אנו בני אדם. ואם ראשונים בני אנשים, כן, בני אדם, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא, של רבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים. אומרים חז"ל, אם דורות ראשונים הם מלאכים, יש ירידת הדורות, אז אתה בן אדם. אבל אם אתה אומר שהדורות הראשונים היו בני אדם כמונו רגילים, אז אתה חמור. ולא חמור של רבי פנחס בן יאיר, שכתוב עליו שהוא היה חמור מיוחד, שלא היה אוכל דברים לא מאוסרים וזה. סתם חמור. ככה הגמרא אומרת. מה הכוונה עם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם? על ספר שירה דוד הוא כותב ככה, והביאור הוא בזה, כמו שחמור ובן אדם, אין הכוונה שבן אדם זה חמור מפותח. אדם הוא לא חמור מפותח, כן? גם המהר"ל כותב על זה בדצחם, יש דצחם, נכון? דומם צומח, חיים מדבר. עכשיו, גם בבן אדם יש דומם, חלקים דוממים, חלקים של צומח, הוא גדל, יש בו גם קצת חי, ויש בו אותה דרגת אדם שבו. האדם יכול להתבלבל ולחשוב שדרגת הצומח שיש בה צמח, גם הבחינה של הצומח שיש בי זה אותו דבר. פשוט שם זה בצמח, כאן זה בבן אדם. לא, זה דבר אחר לגמרי. גם מה שדומה ביני לבין צמח ודומה ביני לבין חיה, זה שתי עולמות שונים. כי אתה בן אדם, אתה לא חמור מפותח. הוא חמור, דגת חי, ואתה בכלל בסקאלה אחרת לגמרי. זה מה שהוא כותב כאן. והביאור בזה, כמו שחמור ובן אדם, אין הכוונה שבן אדם הוא חמור עם תוספת דברים. אלא חמור ובן אדם הם שתי מדרגות נפרדות לגמרי. אותו דבר בני אדם ומלאכים. אין הכוונה שמלאך זה בן אדם יותר נעלה. אלא מלאך הוא מציאות אחרת לגמרי. והוא מדרגה נפרדת לגמרי. כך היחס של דורות הראשונים לדורות האחרונים. שזה בכלל לא אותה מדרגה, אלא הם שתי מדרגות נפרדות בעצמותם. ולפי זה מוכרח שאף על חטאי הראשונים אנו צריכים להבין שזה עניין אחר של חטא ומדרגה אחרת לגמרי. לכן חז"ל אומרים, אם אתה אומר שדורות ראשונים כמלאכים, אז אתה כמו בן אדם. אם אתה אומר שבני אדם אתה חמור, כי יש ביניכם הבדל של מדרגות, זה לא אותו דבר, זה לא כאילו הם היו יותר מאיתנו, זה ממש דרגה אחרת לגמרי. כן? לא סתם רואים שההיסטוריה מתחלקת לדרגות. יש תנאים, אמוראים, ראשונים, אחרונים. איך אתה יודע איפה עובר המעבר? פשוט ידעו. הבית יוסף, בדיוק בתפר בין הראשונים האחרונים. איך אתה יודע? זה דרגות שונות. ולכן שאתה רואה חטא, בפרט בתנך, על גדולי עולם, שמשון הלך אחר עיניו, והעם ישראל רצה בשר, ותבין שזה דברים הרבה יותר גבוהים, וזה לא במדרגות שלך. אותו בוא אני קורא את הקטע הבא. דמה הספר בלבבי משכן אבנה הוא כותב ככה, ללימוד חטאי ראשונים נצריך את זהירות יתרה, נלבן את הדברים, רצוי ומוכח מאוד לדעת את הדרך כיצד ללמוד ולהסתכל על חטאי קדמונים כדוגמת האבות הקדושים משה רבנו עליו השלום, או שם הוא דן בדור דעה לגבי דור המדבר. מבט שאינו נכון בחטאי הקדמונים יש בו סכנה גדולה מאוד, משום שעל ידי פירוש שאינו נכון פוגע בכבודם ומזלזל בקדושי עליון, ועוד הלומד עצמו יוצא נחסר מן התועלת שיכול היה להפיק מוסר השכל מן הדבר אילו היה מפרשו כראוי. כן, אז שתי בעיות יש כאן. אחד, אתה מזלזל בקדושי עליון שאתה מנחית אותם לדרגה שלך. דבר שני, המוסר שהתורה רצה ללמד אותך, אתה לא תצא עם המוסר הנכון, כי אתה רואה את זה במשקפיים לא נכונות. נביא רק סיפור על זה, סיפור מפורסם. היה תקופה של משה פיינשטיין, כן, איגרות משה, אחד מגדולי הפוסקים בארצות הברית, שהיה שם גזרות של הגויים, והיה זו תקופה שהיה אסור לדבר עם הרב, ככה הם אסרו עליו, ורק היה יהודי אחד באותה תקופה שהיה אומר לו שבת שלום, זה היה יהודי שהוא היה קטוע רגליים, אז הוא לא פחד לדבר איתו, כי העונש היה לגלות לסביר, הוא היה שלא יענישו אותו. טכנית הוא יודע שהוא יצא מזה, אז הוא היה הולך להגיד לו שבת שלום כל שבת. טוב, ואז יום אחד הוא מגיע אליו בשבת, הוא אומר לו שבת שלום, הוא אומר לרב, הרב אני עומד למות. הרב לא מבין מאיפה זה, אומר לו, מה, איך אתה מדבר וזה, מה זה? בוא הרב, בוא אני אספר לך סיפור. אותו יהודי היה נוהג לעשות שיעור תורה פרשת שבוע בבית שלו. יש הרבה מוסר מהסיפור הזה. והם הגיעו לפרשה של בנות לוט. כתוב בתורה, נכון, שסדום נהפכה ולוט בורח, ואז הבנות של לוט היו עם אביהם, ונולד להם מואב והמון. והוא התחיל, הוא הביא שם פרשת שבוע והוא דיבר בגנות של בנות לוט. מה זה הדבר הזה? נולד לך בן מאבא שלך, את קוראת לו מואב, מאב, את מפרסמת את זה גם. דיבר בגנותה. הוא אומר, הוא הולך לישון, באות אליו שתי נשים צדיקות בחלון, לא רואים להם בקושי את העיניים, אומרות לו, אנחנו בנות לוט. ואתה דיברת עלינו דברים כאלה קשים, ונגזר עליך השם מרחם. שאתה עומד להיפטר, והם אמרו לו, אתה יודע למה קראתי לו מואב? כך היא אומרת לו, תראו מה זה הפירוש הזה. היא אמרה, אני פחדתי, היא חשבה, כמו שגם המפרשים אומרים, שהעולם נכחד, זה היה לפני מתן תורה, והעולם נכחד, והם עושים מצווה בזה שהם מביאים ילדים עכשיו. ולמה היא קראה לו מואב? היא אומרת, היא פחדה, והיא אומרת לו ככה, כמו שהיה כמה שנים אחרי זה, מאות שנים אחרי זה, לגבי אמך שמו וזכרו, ישו, שמה אמרו, התעבר מאיזה מלאך או משהו. היא אמרה, אני הייתי מוכנה להתבזות, לקרוא לו מואב, מאב, כדי שלא הפכו אותו לאיזה אליל, יגידו, הוא יצא ממערה, מאיפה הוא יצא? יגידו, הוא נולד מאיזה משהו רוחני כזה. אני אמרתי, לא, הוא מאב, הוא הגיע מאבא. אז הייתי מוכנה לעשות את זה כדי שלא הפכו אותו לעבודה זרה. ובאמת אותו אחד נפטר במוצש. נפטר. רואים הסיפור הזה, אני למדתי מזה לפחות שתי דברים. אחד, כמו שאמרנו, ראשונים כמלאכים. אתה רואה בנות לוד וזה, מואב, תבין שזה סדרי גודל אחרים. דבר שני, תראה איזה כוח יש ללמוד תורה. אתה לומד תורה, פרשת שבוע בבית שלך, אתה אומר, אני אומר דברים וזה. בשמיים שומעים אותך. זה לא ככה, אתה לומד תורה, אתה מזיז עולמות. זה מאוד חזק הדבר. אז זה כמו שהוא אמר, אם אתה לא, אם אתה, אתה יכול להנחית את הראשונים לדאגה שלך.
ואז אתה קיבלת גזעות.
איך? לא, חלומות, טוב, סוגיה של חלומות היא סוגיה ענקית ענקית. אולי יום אחד נעביר עליה גם באמת. רואים שלפעמים חלומות יש שם השלכות הלכתיות. נכון, החלום בימינו זה משהו שפחות מחזיקים ממנו, אבל תלוי איזה חלום גם. נכון, נכון.
לגבי מה טוב, איכשהו, מה ההסבר שלך, מה לגבי עמוד?
שמה?
שקרה לו עמוד. השיח, עבוד השיח.
לא יודע. לא יודע, אנחנו צריכים לחפשו, לא יודע, אבל... העיקרון של הסיפור זה העניין הזה. טוב, אני ממשיך, אני בקטע השני. כלל ברור מוחלט, כן? בשורה שמתחילה כלל ברור מוחלט. אין אדם יכול להבין דבר שלמעלה ממדרגתו, ואף אם בשכלו נדמה לו שמבין, מכל מקום בליבו אינו מבין כלל, וגם בשכלו שנראה לו שמבין, אינו מבין אלא את חיצוניות הדברים. כלומר, אני אגיד לכם את זה בעל פה, בלבבים משכן אבנה הוא רוצה להגיד ככה, הוא מסביר לכאורה, אם אנחנו אומרים שראשונים כמלאכים ודרגה אחרת מאיתנו, אז איך המפרשים מפרשים את החטאים של התנ"ך? הרי יש מפרשים על התנ"ך, הם גדולי עולם, אבל הם לא כמו הנביאים והתנאים וכו'. אז איך הם מפרשים את זה? אז הוא מסביר ככה, שאדם עובר עבירה או מצווה, אז יש איזו השלכה בכל העולמות. נגיד אחרי ששום אדם עבר עבירה, כתוב בספרים הקדושים שהעבירה הזאת היא פוגמת בכל העולמות. יש הרבה עולמות, יש הצילות, בריאה, יש סדרים של עולמות. עכשיו שאתה הצדיק, שהוא רואה את הבחינה של הפגם, הוא רואה לפי איפה שהוא אוחז. כמה שאדם אוחז בדרגה יותר גבוהה, אז הוא רואה עד איפה זה מגיע. כן? הוא אומר, כל מפרש הסביר את זה, או שהוא הסביר את זה לדרגות שלנו, הקוראים, שאנחנו בדרגה פשוטה, או שהוא הסביר את זה לפי הדרגה שהוא אוחז. אבל באמת נגיד סתם, אני אומר, נגיד עכשיו, אם נביא עבר עבירה, צריך להבין שזה בדקי דקות, הוא עבר עבירה בעולם מאוד גבוה. כשאתה קורא את זה בפשט של הפסוקים, אתה בתוך העולם שלך, אתה לא יודע מה זה העולם הזה, אתה רואה את זה בעולם הזה. אז באמת, הוא אוחז שמה. לכן הוא אומר, ולכן קרוב לוודאי שיתאף בשכלו, וכולי, אני קורא את בסוף, את הסוף של הקטע שלו, ואין לנו... ואתה דע לך, כל צדיק וצדיק פירש לפי מדרגתו, פעמים פירשו למטה ממדרגתם, למען יבינו האנשים בדרגה נמוכה, וכל אחד ואחד לא פירש את חטא הקדמונים כפי שהוא באמת, אלא פירש לפי היכן שמדרגתו אוחזת. לא באמת, אף אחד לא בא להגיד, זה החטא של משה רבנו. כי אתה לא אוחז בדרגה שלו, אתה לא יכול להבין מה זה החטא שלו. אלא אתה מסביר, מה התורה רצתה ללמד אותי לדרגה שלי בעולם שאני אוחז. המוסר זה אליי, אני לא בא לאחוז, להגדיר עכשיו מה משה רבנו עשה. אני בא לאחוז מה התורה רצה ללמד אותי מהמעשה הזה. אז זה דבר מאוד שורשי וחשוב. אני קורא גם את הקטע האחרון ואנחנו ניכנס לתוך סוגיה. וכתב הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל, בספרו משנת רבי אהרון. הוא כותב ככה, חיוב הלימוד ממעשה אבות צריך להיות בדרגה זו, דחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. ככה אומרים חז"ל. כל אדם חייב לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? מה הכוונה? ולכאור הרי אף ענק שבענקים, הרי זה רוח של גאווה מעין כמו לחשוב ולהידמות לאבות העולם. מה זה יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? אתה חושב שתגיע לדרגת אברהם? אלא, בזה גילו לנו את גודל החיוב להתלמד, והשאיפה לגדלות, במצבו של כל אחד ואחד באיזה דור שיהיה. ואף כי המרחק הוא גדול מאוד, כמו שאמרנו עם ראשונים כמלאכים וכו', אך יש השתוות כללית במין האנושי בשם ובקדושת ישראל, ושייך להתלמד ממעשיהם לפי ההשגה הפעוטה שלנו. כלומר, נכון שדורות ראשונים כמלאכים, אבל אני חייב לשאוף, להתקדם. לכן, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? אני לא עכשיו בא להתרברב, להגיד אני כמו אברהם, אבל אני שואף לכמה שיותר גבוה. וכן הלימוד הזה מחייב אותנו להתרומם בערך שלי. זה מאוד חשוב הזה. גם מסיפורי צדיקים, זה גם חשוב שאדם לא יהיה פה למשברים. לפעמים בחור צעיר יכול לראות סיפור על הרב עובדיה, שגמר את השס כל חודש וישן שעתיים ביום. אז אם הוא יעשה העתק הדבק, אז הוא ישבר מזה, כי הוא לא יכול לעשות את זה. אתה צריך גם, אותו דבר גם לצד החיובי, בסיפורי צדיקים, לא לעשות מה שהוא עשה לדרגה שלי. כי אתה לא שמה. אלא כמו שהוא יתאמץ בלימוד, אז אני אתאמץ בלימוד בדרגה שלי, אני אוסיף עוד שתי דקות. בדיוק. השאיפה להתרומם מילימטר מאיפה שאני, לא לעשות העתק הדבק. ואני קורא את הקטע האחרון שם, והרבי רבי בוני מפשיס חזצה למר, כן זה על מאמר הנ"ל, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותיי. הוא אומר ככה, מה זה יגיעו? מלשון נגיעה, לגעת במעשי האבות. אלא אמר יגיעו, כלומר שיהיה לו נגיעה ושייכות למעשיהם. והרב רבי משה הלוי כהן זל מלונדון המשיל דבר זה לחוטי חשמל, שכל זמן שהחוטים נפרדים אין להם שום ערך, אבל באותה שעה שמחוברים אחד לשני, הרי זרם החשמל מגיע אליהם, הגנרטור המרכזי המרוחק מאות מילין, כן, הרבה קילומטרים. כן, אנו על ידי נגיעה קלה בדרכי אבותינו הקדושים זורם בתוכנו כל המעלות והתכונות המעולות שהיו בהם. לכן עד ראינו כאן הקדמה מאוד חשובה, שאדם לומד אין יעקב, מדרשים, סיפורים בתנך, אני לא דן בדרגה שלו, של אותו צדיק, אני דן מה התורה רצתה ללמד אותי לדרגה שלי. מאוד חשוב הדבר הזה. אותו דבר שעכשיו נדון במעשה של יפתח, צריך לדעת שיפתח היה גדול עולם, כן? והמוסר זה לדרגה שלנו, איפה שאנחנו אוחזים. אז לא ניגע בכל ההפטרה, ניגע בכמה נקודות שאנחנו צריכים ללמוד אלינו. נתחיל קודם, מה היה הייחוס של יפתח? אני עכשיו ניכנס להפטרה. כתוב בתחילת ההפטרה ככה, ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. ותלד אשת את גלעד לו בנים, וגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת, את האחים שלו מגרשים אותו, אתה לא מאותו האמא שלנו, גירשו אותו מנחלת אבותיו. ויברח יפתח מפני איכיו, וישב בארץ טוב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. אז רואים שיפתח, התנך כאן, בוא נדייק בכמה דברים. דבר ראשון כתוב, שמעלה? כתוב שיפתח היה גיבור חיל. היה גיבור חיל. והאחים שלו מעיפים אותו, לא כתוב שהוא נלחם איתם, בורח. הוא לא נלחם, לא מתעמד, בורח. דבר שני, כתוב שהוא ברח וישב בארץ טוב. מה זה ארץ טוב? עומת נהיה גם. וכתוב שהוא בן אישה זונה. אז מה זה אומר בן אישה זונה? הרד"ק מביא ארבע פירושים לדבר הזה. פירוש ראשון, הוא אומר אישה זונה, הכוונה, בן פילגש גלעד היה ונקראת זונה לפי שאינה עם בעלה בכתובה וקידושים, וכמו הזונה ואף הפי שהיא מיוחדת לו. פירוש ראשון, היא הייתה פילגש, היא הייתה נשואה לאביו, על זונה זה כאילו היא לא אשתו על ידי חופה וקידושים, זה דין פילגש. פירוש שני, כמו שכתוב על רחב הזונה, הכוונה מוכרת מזונות, היה לה כמו מאפייה. פירוש שלישי, זה כפשוטו, שהפקיר את עצמה. פירוש רביעי, מה זה אישה זונה? זונה משון שונה, כלומר מה זה שונה? היא זנתה מהכללים הרגילים, שמה? היה מנהג בעם ישראל, שאף כולם מתחתנים עם בני אותו השבט. אסור לך להתחתן עם מישהי שלא משבטך, למה? כי אז הנחלות מתחילות להתערבב, הרי ארץ ישראל התחלקה לשבטים, כל שבט יש לו נחלה. עכשיו, אם עכשיו אני עכשיו משבט ראובן, התחתן עם מישהי משבט זבולון, אז היא באה עם נידוניה שקיבלה עם נחלה, אני מתחתן איתה. עכשיו לי, אני נגיד ראובן, יש לי שטח בשבט זבולון, כל הנחלות יתחילו להתבלבל. אז היו מקפידים, אתה מתחתן עם בת השבט שלך. היא לא התחתנה עם בן השבט שלה, הלכה להתחתן עם מישהו משבט אחר. לכן היא נקראת אישה זונה, כי היא משבט אחר, כן? אני קורא את זה בעוד דלת. על פי התרגום, שהיה המנהג שלא לישא בת שבט אחר, שלא יזוזו הנחלות, ומי שהייתה נושאת מישהו משבט אחר, הייתה יוצאת ללא נחלה. כן, העונש שלה שהיא לא מקבלת נחלה. לכן האחים שלו אומרים לו, לא מגיע לך נחלה, אמא שלך היא גם משבט אחר, אין לה נחלה, אתה לא מקבל נחלה. לכן, לפי שאמר לו תנחה בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה, לכן אמרו לו, לא מגיע לך נחלה. אז זה לגבי דבר ראשון, לגבי הייחוס של יפתח, רואים שהוא גדל בבית שהוא מרגיש קצת שונה, כן? אמא שלו משבט שונה, או דברים כאלה. טוב, למה זכה יפתח?
הפירוש הרביעי, במה במהות סופך, שזה רק הדור שלה, שהייתה צריכה להתחתן עם מי השבט שלה. אבל...
זהו, יכול להיות זה מותר, נכון, התרגום כותב שזה היה כלל, התרגום כותב ככה. זה היה כאילו חוק בעם ישראל, זה היה חוק, הבאתי זה גם בסוף כאן. נכון, נכון, שרק בדור שלהם, צודק. לא יודע, שאלה טובה. שאלה טובה, צריך לבדוק את זה, לא יודע. אבל ככה התרגום מתרגם, שאתה משבט אחר. טוב, למה זכה יפתח למלוך על עם ישראל? אז כתוב ככה, אני קורא עכשיו במסכת ראש השנה, כתוב ככה. שקל הכתוב שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם. לומר לך, ירובאל בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו כארון בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. ללמדך שאפילו קל שבקלים ונתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שבאבירים. ככה אומרת הגמרא בראש השנה. אני קורא לכם למטה, הוא מוסיף על ככה אמר שדיפתח, למה יפתח נקרא הקל שבקלים? דלא נמצא בו שום נבואה כמו בגדעון ובשמשון שנתמנו מן השמיים בנבואה. אולי לא כתוב שהיה נביא, גם שהיה בן אישה זונה, שאמרנו שהיה לו ייחוס שונה מהאחים שלו, ואפילו האחי הוא נחשב בדורו כאביר שבאבירים. הכתוב משווה אותו כמו לשמואל, לאביר שבאבירים, ששמואל עצמו היה שקול כמשה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. ואכן צריך להבין במה זכה יפתח שיחשב כאביר שבאבירים שמואל הנביא. למה הוא זכה בזה? אז בספר שמה בני הוא עונה ככה, הוא ודאי שלא בגלל מוצאו שהיה בן אישה אחרת, ולא בגלל שהיה ראש לאנשים ריקים שיצאו עמו לפשוט בגדוד להילחם ולבוז בז, לא כי היה גיבור חיל ונוצח במלחמה, ואפילו לא בגלל נדרו שעלה בחיי ביתו היחידה. אז הוא רוצה להגיד ככה, הוא רוצה להגיד אולי שבגלל האמונה החזקה בקדוש ברוך הוא שהייתה לו, שידע שההצלחה אינה מכוחו ועוצם ידו, כשהוא עושה הסכם עם זקני גלעד במצפה שילך להילחם בבני עמון, הוא אומר ונתן השם אותם לפניי. היה לו ביטחון בהשם גמור, הוא ידע שאפילו שהיה גיבור חיל, הוא לא אומר אני אנצח אני זה, הוא תולה הכל בכוחו של בורא עולם, לכן הוא זכה למלוכה. תראו מה הכוח של ביטחון. דורו שני, המעלה של יפתח שהוא היה מוכל על אלבונו, הוא היה בורח ממחלוקת כמו מאש, אפילו שהיה לו כוח לנצח, אחים שלו מעיפים אותו, בורח. בוא מתניע גם, כתוב שהוא ברח לארץ טוב, למה דווקא לארץ טוב? אז עכשיו מסבירים ככה, אני קורא למטה, מוכל על אלבונו. מסופר על יפתח הגלעדי שאביו לקח אישה שלא מבנות שבטו, דבר שלא היה מקובל באותה העת, ובשל כך הוא מבוזה בעיני אחיו זקני גלעד גם פוסקים שאין יפתח שום ירושה בבית אביו, ועל אחיו לגרשו מבית אביו על מנת שלא יירא שם. האחים גם מאיימים על יפתח עד שהוא צריך לעזוב את מקומו וללכת לארץ נוכריה. באותם ימים הגיע מלך בני עמון להילחם מישראל, והעם נחרד מאוד כי לא היה מי שיעמוד בראשם לבוא ולהילחם. זקני גלעד נזכרים באותו נער מבוזה ונרדף אשר ברח מארצם לפני מספר שנים, והם בונים אל יפתח ומבקשים ממנו לבוא ולהיות לראש ולקצין ולהילחם בבני עמון. על אף שסתם אדם שעבר רדיפות נוראיות שכאלו, גירשתם אותי, אהבתם אותי, פתאום אתם צריכים עזרה, אתם קוראים לי? אתה יכול להגיד להם שיסבלו? על אף שסתם אדם שעבר רדיפות שכאלו לא ממהר למחול ולסלוח, יפתח מוכל כאשר באים הזקנים מבקש את עזרתו. אותם זקנים שפסקו שיש לנשלו ולגרשו מנכסי אביו, הוא מעביר על מידותיו, ובעת צרה ומצוקה בא לו אושיעם, ועומד בראש המלחמה כנגד בני עמון. ובזכות מידה זו הקדוש ברוך הוא גם מלכה לכל ישראל על עבודת האלילים שעבדו באותה העת, ועל כן נקרא שמו יפתח, כי נפתחה להם מידת רחמים בזכות על כל בני הדור, בזכות שמחל וסלח, וגם הם עצמם פתחו פתח לפייס אותו במה שפגעו בו, ולכן קריאת שמו יפתח. דבר שני, רואים שהמדרגה הגבוהה של יפתח זה העניין הזה שמעביר על מידותיו, הוא לא היה נוקם ונותר. ותראו את זה יפה הפירוש הבא שאני קורא לכם, לכן כתוב שהוא ברח מאחים שלו, הוא ברח לארץ טוב. למה דווקא לארץ טוב? חז"ל אומרים שארץ טוב זה מקום שפטור מתרומות ומעשרות, לכן הוא נקרא טוב. אתה יכול ישר לאכול את הפרי. מה הקשר? למה התנ"ך כל כך מדגיש את זה? אז תראו את זה יופי, אני קורא בזה המודפס כאן, ויברח יפתח מפני אחיו וישב בארץ טוב. אמרו חז"ל בירושלמי, ולמה נקרא שמה טוב? שפטור מן המעשרות. עכשיו, מה חז"ל בא להגיד כאן? ודבריהם תמוהים, מה אומר כאן? אז תראו איזה פירוש יפה. ופירש בחומת תנ"ך, ואפשר לומר, כי יפתח גיבור חיל היה, ועם כל זה השפיל עצמו ולא עשה שום מחלוקת ולא בלבול, ונדחה מפני השעה וברח מפני אחיו. ואם היה הולך לאיזה עיר מארץ ישראל, הוא חייב לעלות לרגל. הוא אמר, אני אעלה שלושת רגלים, יראו אותי, יהיה מריבות, יהיה זה. אז מה הוא עשה? ומידי על אותו חש שמה יבוא להתגאות ולחלוק עם זקני העיר ואחיו, לכן ברח לחוץ לארץ ששם אין חיוב לעלות לרגל, ככה כותבים התוספות בפסחים, ופטור ממעשרות. לכן חז"ל אומרים, למה הוא ברח לארץ טוב? כי פטורה ממעשרות, היא פטורה ממעשרות, הוא לא יהיה חייב לעלות לרגל להביא את הביקורים, את המעשר שני לירושלים. ובו הוא רואה כמה זריז ונזכר ובורח מהמחלוקת, וכך נאמר על זה ארץ טוב לפי שברח מן המחלוקת. וכמו שאמרו, למה לא כתוב ביום שני של בריאת העולם כי טוב? כי שם נבראה המחלוקת ביום שני, לכן היא נקראת ארץ טוב, כי אין שם תרומות ומעשרות, והוא עשה הכל בשביל להיות טוב, לברוח מהמחלוקת שנקראת טוב. ונתבונן עוד כי כפי המובא לעיל בת יורשת נחלה שנישאת לאיש משבט אחר אתה מפסיד את נחלתה ואף על פי כן ברח ולא החזיק במחלוקת וכו' וכו'. אז רואים שהמעלה השנייה שהייתה להבטח זה זה שהוא בורח ממחלוקות ומעביר על מידותיו ולכן הוא גם ברח לחוץ לארץ שלא יהיה איזה אפשרות אפילו שהוא יתנגש עם המחלוקת. אז זה דבר ראשון, ראינו את הייחוס של להבטח ואף על פי כן את העניין הזה, את המדרגות הגבוהות שלו שהוא זכה בגלל זה למלוך על ישראל. עכשיו נדון בעיקר הסוגיה שלנו, אפילו שנשאר לנו רק רבע שעה, לגבי הנדר של יפתח. כתוב בפסוק ככה. כן.
לגבי יום שני, שהמחלוקת, וזה גם אומרים למצב בני קורח לסלוק ביום שני
שלו. אה, יפה.
וגם אז עוד ביום שני נגמור שמיים בארץ, השם יקוד ביניהם.
דיבר.
זה גם כן מזכיר.
יפה מאוד. יפה מאוד. כתוב בפסוק ככה, וידר יפתח נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ואיתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה לאדוני ועליתי הוא עולה. זה הלשון של הנדר של יפתח, מי שיצא ראשון מהדלת שאני אחזור מהקרב, אם אני אנצח, ועליתי הוא עולה. עומד הגמרא במסכת תענית דף ד', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שלושה שאלו שלא כהוגן, לשניים השיבו כהוגן, לאחד השיבו שלא כהוגן. מי הם אותם שלושה ששאלו שלא כהוגן? אליעזר עבד אברהם, שאול בן קיש, שאול המלך, ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם, למה הוא שאל שלא כהוגן? כתוב שהוא אמר שהוא נשלח למצוא אישה ליצחק, הוא אומר ככה, והיה הנערה אשר אומר אליה עתינה קדך ואשתה, ואמרה אשתה וגם גמלך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. רגע, מי אמר איזה נערה זה תהיה? אם תבוא מישהי עכשיו, עיוורת, או דברים כאלה, אתה לא יודע מי זאת תהיה. יכול אפילו חיגרת, אפילו סומה. אז הוא שאל שלא כהוגן, אבל מהשמיים השיבו לו כהוגן, נזדמנה לו רבקה. אותו דבר, שאול בן קיש, אותו דבר, הוא אמר, מי שינצח את גוליית, אז אני אביא לו הרבה כסף, ואביא לו את ביתי, לאישה. היה יכול לבוא מישהו ממזר, מישהו זה, בסוף הגיע דוד המלך. השיבו הוא כהוגן, נזדמן לו דוד המלך. יפתח הגלעדי שאל שלא כהוגן, גם ענו לו שלא כהוגן. יפתח הגלעדי אמר, מי שיצא מדלתי בדי, נקיב אותו לעולה. אבל אתה לא יודע מי יצא, כמו שקרה בפועל, בסוף הבת שלך יצא. הוא לא אמר, אני אקריב את השור הזה. הוא אמר, מי שיצא מהדלת שלי. הוא לא פירט. יכול אפילו דבר תמי, אם היה יוצא כלב, יוצא חזיר, אומר שם רשי. ובאמת, גם, ושם ענו לו שלא כהוגן, הזדמנה לו ביתו. וזה כתוב בנביא, והיינו דקאמר להו נביא לישראל, הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם. וכתוב, אשר לא ציוויתי, ולא דיברתי, ולא עלתה על ליבי. אשר לא ציוויתי, זה בנו של מישה מלך מואב, שנאמר, ויקח את בנו הבכור, אשר ימלוך תחתיו יעלה עולה, ולא דיברתי, זה יפתח, ולא עלתה על ליבי, זה יצחק בן אברהם. כלומר, הגמרא מסבירה את הפסוק הזה, שהפסוק הזה מדבר על שלושה מקרים שהקדוש ברוך הוא אמר משהו, אבל הוא לא התכוון, כאילו אנשים לקחו את זה למקום לא נכון. מישה מלך מואב, כתוב שהוא שחט את הבן שלו על החומה, ויפתח הקריב את הבת שלו לעולה, ויצחק בן אברהם, שהקדוש ברוך הוא אמר להעלות את יצחק לעולה ולא להקריב אותו, רק להעלות אותו לגבי המזבח, ולכן גם אברהם לא שחט אותו, לא הקריב אותו. או יפה, נכון. טוב מאוד, עכשיו אנחנו נדון בזה. הנה, אתה רואה שורה מתחת. הטעם שישיבו שלא כהוגן. בלי דפים, יפה מאוד. שאלה טובה. הגמרא אומרת ששלושה שאלו שלא כהוגן, ולכולם ענו כהוגן חוץ מיפתח. למה יפתח לא ענו לו כהוגן? למה לא יצא השור? דבר שני, מה יפתח חשב שיצא? מה, יש לו שור בתוך הבית? מה, כאילו, מה הוא חשב שיצא? נכון, יכורה, כן? אז כתוב במפרשים שהייתה ליפתח איילה. והוא חשב שהיילה הזאת היא תצא. אבל היילה היא חיה, היא לא קשרה בכלל לקורבן. זה הייתה הטעות שלו. אבל הוא אמר, היילה זה חיה.
קצבים וחיילה.
לא, אבל קורבן עולה, עולה. היילה זה לא קשר לעולה. כן, עולה זה נקבה דווקא.
מה זה עולה?
זכר דווקא, היילה זה נקבה. עולה
זה
זכר, היילה זה נקבה. והוא טעה בזה, אומרת נראה זה, שדרך אחד הטענות בחזל שהייתה הבעייתיות.
מה מעלים לעולה?
קורבן זכר.
כבש.
שור, כבש, כן. הקורבנות שמקיבים למזבח זה או שור, או כבש, או ציפורים. בינונה אותו. וואיד, כן. אז כתוב שהוא רסב שהילד הזאת יצא לקראתו, בסוף יצא לו הביתו. אז באמת שואלים את השאלה ששאלת, למה מהשמיים ענו לו שלא כהוגן? אז יש לכם למעט שתי פירושים. פירוש ראשון, בשם הכלי יקר כתוב ככה. לפי השתי צדיקים הראשונים הם שאלו שלא כהוגן, אבל ההשלכות האלה היו כלפי בשר ודם. דוד, שאול אומר לא כלפי הקדוש ברוך הוא. שאול המלך אומר, מי שהרוג את גוליית יקבל את ביתי לאישה. אליעזר אומר, מי שתעשה ככה יצחק יקבל אותה לאישה. הוא שאל שלא כהוגן, אבל כלפי בן אדם. כאן יפתח אמר, מי שיצא מדלתי ביתי אני אקים אותו לעולה. ההשלכות של זה היה כלפי שמיים, לכן יותר הקפידו איתו. אני קורא למטה. כתב עין יעקב בשם הכלי יקר, לפי שנדרוש של יפתח היה להשם יתברך, והנודר לאביר יעקב צריך לדקדק בדבריו. שאתה נודר כלפי שמיה צריך יותר דיוק בדברים, כי אינו רשאי לדבר בשל גבוה, והנה היוצא ועליתי אולה שהוא לשון כללי, ויכול להיות שיצא כלב גם. לכן נענה שנענה שלא כהוגן. מה שאין כן אליעזר ושאול, שאף ששאלו שלא כהוגן הייתה שאלתם לבשר ודם, ולכן נענו כהוגן. התירות ראשון, כי הוא נדר שהוא יקשיב לקורבן, עד ההשלכות שזה היו כלפי הקדוש ברוך הוא, עד יותר דקדקו עם זה איתו בשמיים, לכן הוא נענה שלא כהוגן וביתו יצא לקראתו. פירוש ראשון. פירוש שני, הילקוט מנועז כותב ככה, כמו שאמרנו, בשם חדש, שהיה להפתח הילה שהייתה רגילה לצאת תמיד לקראתו, והוא נתכוון אליה, והוא לא ידע שחיה פסולה למזבח, שלא הותרו עולגים על מינים בבהמה, שור וכבש ועז, ובאוף שתי מינים, תור וגוזל, ולכן נענש. הוא רצה להקיב הילה שהיא חיה, חיה לא קשרה, היא קשרה לאכילה, הילה, חיה.
איך זה מתיישב עם הלשון של...
לא, רק שנייה, רק שלא יצאת עוד, מה שאמרתם מקודם, לא, מה שאמרתם מקודם, שעל אדם תשפחנו כארץ, כתשפחנו כאייל, זה מדבר על כשרות, אני שם התבלבלתי, לא קשור לזכר ונקבה אפילו. למזבח רק בהמות מקריבים. חיה היא קשרה לאכילה, אבל למזבח אין חיות שמקריבים חיות. רק בהמות. כבש או עז או שור או ציפורים.
אם הוא התכוון רק לאיילה,
הוא היה אומר, נכון, חזל אומרים, למה הוא אמר כללי, נכון? מה אתה אומר? נכון, חזל אומרים, שדי שהוא שאל בשון כללי זה היה בעייתי, והכל, אבל למה ענו לו שלא כהוגן? הרי ראינו שעוד אנשים שאלו כללי, וענו להם כהוגן. הוא נהנה שענו לו לא כהוגן, כי גם הוא טעה בדבר הלכה. או יפה, נכון, נכון, יפה מאוד, עדיין לא הגענו לזה, נכון, צודק, נכון. בוא נראה רש"י, מה שנספיק, אם לא נמשיך שבוע הבא. אומר רש"י, אני בעמוד הבא, אני קצת קורא זה בזריזות, אז תעקבו. רש"י, ולא דיברתי, הוא מסביר את הגמר, כתוב שלא דיברתי, אומר רש"י, לא דיברתי ליפתח מימים ימימה ותהי חוק בישראל, ובתרגום מזכיר פנחס לגנאי ויפתח לגנאי. אלמה, לא היה הקדוש ברוך הוא רוצה בביתו שרי מזכירם לגנאי, לפי שלא הלכו זה אצל זה לבטל הדדר. בתנחום אשר לא ציוויתי זה ביתו של יפתח, אף על פי שציוויתי לו תורה ומצוות, מצווה זו לא ציוויתי עליו. אני אגיד גם כאן בקצרה, יש מחלוקת ראשונים האם יפתח קיים את הנדר שלו כפשוטו או לא. כתוב שהוא קיים את הנדר בפסוק, מה זה אומר? הוא הקריב את הבת שלו או לא? מחלוקת ראשונים. חלק, איך? אז, לא, הלכתית ברור שאסור. השאלה מה קרה במציאות, מחלוקת, בגמרא בתענית דף ד', וככה משמע במדרש, שזה היה כפשוטו, הוא הקריב אותה. לפי שער, הקריב אותה. לפי שער המפרשים, הוא לא הקריב אותה, אלא הוא שם אותה בבית, והיא הייתה כמו מבודדת בני אדם, שזה כמו קורבן, כאילו כמו קורבן עולה.
אבל למה לא יכול היה להתיר את הנדר?
אוכל, כן, נכון, יפה, עומד נגיע לזה, שנייה, זה מה שהנביא צועק, הצרורים בגילד, עכשיו נראה זה, עכשיו נראה זה, שנייה. דקה, נראה הכל, נראה הכל, שנייה, פשוט אין הרבה זמן, נראה את כל השאלות שלכם, שאלות טובות, נראה הכל בפנים. אני רק אומר, מחלוקת ראשונים מה קרה בפועל. לפי הגמרא כאן, משמע שהוא הקריב אותה, כפשוטו. שם המפרשים אומרים, לא, הוא שם אותה בבית, והיא בכתה חודשיים, כמו שכתוב בפסוקים, על זה שהיא לא תתחתן עם גבר לעולם, וחברות שלה היו באים לבקר אותה כמה ימים בשנה, בלי היו מדברים איתם אחורי הקיר, אומרים המפרשים, וכל החיים שלה הייתה שם מבודדת. עכשיו אני קורא, שאלתם שאלה טובה. אחד, יפתח טעה בדבר הלכה. הוא חשב, גם זה שהוא התכוון לאיילה, זה לא היה נכון. דבר שני, איפה מצאינו קורבנות אדם? ברור שזה לא שייך. דבר שלישי, אתה לא יכול לנדור על מישהו אחר לכאורה גם. אם עכשיו מישהו בא, ואני עכשיו אומר, אני מתנדע...
זה ביתו, זה שלא.
או, אז אם תגיד שהיא הייתה ביתו הקטנה, אפשר לדום בזה. אם הייתה ביתו הגדולה, זה יותר קשה, נכון? כמו שאני עכשיו אינדור את האוטו שלך לצדקה. אין אדם עושה דבר שאינו שלו, נכון? זה כמו הבן שלך אפילו כותב הלכתית. אדם ששם למישהו, חבר שלו, אוכל מתחת למיטה, כתוב בהלכה שאסור לאכול אוכל שישנו עליו, נכון? אומר הבן שלך, אם שמו לך מתחת למיטה, מותר. אדם לא עושה דבר שאינו שלו. אז אם היא הייתה ביתו הקטנה, נכון, זה תירוץ. אבל בכללי, מה שייך בכלל לקורבנות אדם? אז אומר תוספות, דבר ראשון, חז"ל אומרים שגם אם הנדר הזה תפס, היה ביקורת, כמו שאמרנו בהקדמה, הכל על בסיס ההקדמה, כן, שזה גדולי עולם, והלימוד זה לדרגתנו. שהוא היה יכול לעשות התרת נדרים.
כן.
הוא נדר על דעת להקריב את האיילה. הוא לא רצה, בגרור שהוא לא רצה להקריב את ביתו. אז למה הוא לא הלך לעשות התרת נדרים? מי היה באותו דור?
פנחס.
היה הולך לפנחס, ופנחס היה עושה לתת נדרים. אומר התוספות, תראו למטה. באינו דקמל הוא נביא לישראל, הצורן בגילד עם רופא אין שם. כלומר, מה זה הצורן בגילד? כלומר, להתיר נדרו להפתח. ואב הפנחס, הפנחס היה שם. ולמה לא הלך לפתח אצלו להתיר נדרו? אלא מתוך גסות רוחו אמר, לא הלך אצלו, שאני שופט ונגיד, אלא יבוא אצלי. ופנחס אמר, אני לא יכול לבוא אליו, למה? אני נביא, ועל ידי תהיה פטורה, שהייתי שורר ומתיר הנדר ופותר אותה, ולבסוף נהנשו שניהם. כלומר, כל אחד לא רצה להגיע לשני, בסוף נהנשו שניהם. יפתח נהנש, שכתוב שהוא נפטר, הוא נפטר, האיברים שלו נשרו ממנו. לכן כתוב שקברו אותו בערי גילד. מה זה ערי גילד? בער גילד. אלא לא, כל איבר איפה שהוא נפל, קברו אותו, הוא מת מיטה קשה, ופנחס נהנש שכתוב לפנים השם היה עמו, הסתלקה ממנו הנבואה.
אני חשבתי שהתירוץ הוא אחר, אולי, שהרי ברגע שנודה לה שזה הנדר של אבא שלה, אז היא מיד אמרה, תעשה את מה שנדרת. כלומר, היא לא
הראה,
היא לא
אמרה... בוא נראה, נראה את המדרש כאן, המדרש אומר שבהתחלה היא בכתה, לפי המדרש, היא אמרה לו, אבא, יש התרת נדרים.
נכון.
עכשיו בוא נראה את זה בפנים. אומר המדרש, אני קורא את זה ככה. כשראה ירמיה, אני עכשיו במדרש של אוצר המדרשים. כשראה ירמיה את אנשי דורו שוחטים את בניהם ומעלים אותם על גבי המזבח, היה מוחה באדם. בדור של ירמיה הנביא, אנשים אמרו לו, ולא יפתח אלא ביתו על גבי במה. ומשם מלך מואב העלה את בנו על החומה, ולמדנו מאברהם שקד את בנו על גבי המזבח. משיבה רוח הקודש ואומרת את הפסוק שראינו בגמרא, לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי, לא ציוויתי להפתח, לא דיברתי למישה, ולא עלתה ליבי שאברהם מעלה לבנו לעולה על גבי המזבח. זה מה שהנביא אומר. זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיפתח יקיב את ביתו, ושמשה מלוכה יקיב את ביתו, וכמו שרש"י מסביר על אברהם, שאמר לו, תעלה אותו לעולה, אבל אל תקריב אותו, רק תעלה אותו על גבי המזבח. לכן, ככה ירמיה מוכיח את בני דורו. עכשיו בוא נראה כאן את המדרש, שהמדרש מפרט, תדעו שיח שהיה בן יפתח לבת שלו שהוא חזר. אומר המדרש ככה, איש כי יפליל לנדור נדר, על הפסוק בפרשת בחוקותיי, די שנאמר פרי צדיק עץ חיים. זה התורה, שמתוך שהוא בן תורה, ותראו את הדגש, חז"ל אומרים, אחד המוסרים הגדולים שלומדים מהסיפור של נדר יפתח לדרגה שלנו, כמה חשוב להיות תלמיד חכם. תלמיד חכם זה לא משימה של בחור ישיבה, תלמיד חכם זה משימה של יהודי. אתה יהודי, אתה צריך להיות בקי בתורה, כמו שהיה בכל הדורות, כל יהודי, גם אדם שהיה עובד, ברור שהיה יודע ספר, הוא היה יודע שולחן ערוך, היה יודע הלכה, היה קובע עיתים לתורה. אתה לא יודע הלכה, לך תצייץ עם מורה הוראה. אל תעשה דברים לפי הרגש שלך. כי אתה יכול לטעות, זה מה שהמדרש אומר. זה התורה, שמתוך שהוא בן תורה, הוא לומד איך לוקח נפשות. לפעמים, אם אתה לא יודע הלכה, ואתה עושה מה שאתה מרגיש, אתה יכול לבוא על חשבון נפשות, אומר המדרש. שנאמר, לוקח נפשות חכם, וכן אתה מוצא בפתח הגלעדי, מפני שלא היה בן תורה, איבד את ביתו. הוא חשב שהוא מקיים מצווה. אני שמעתי פעם סיפור קצת שונה, לא משנה, לא ניכנס לפרטים, שגם היה שם, בסוף ירד לדיני נפשות כפשוטו, שמרחם. למה? כי הוא חשב שהוא עושה מצווה, והוא לא יצייץ עם דעת תורה, וממש אנשים, כאילו, הוא נהרג שם מישהו. הדברים האלה לא פשוטים בכלל. מתי? בשעה שנלחם מבני עמון ונדר, שנאמר וידר יפתח נדר להשם, והיה יוצא מדלתי ביתי. באותה שעה כעס עליו הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל יקריב לפניי, זימן לו הקדוש ברוך הוא ביתו, שנאמר והנה ביתו יוצאת לקראתו. ויקראתו אותה, שואל המדרש, כמו שראינו בתוספות, ולא פנחס היה שם. והוא אמר, לא אוכל לשוב. אלא פנחס אמר, אני כהן גדול, בן כהן גדול, אשפיל עצמי ולך אצל עם הארץ. יפתח אמר, אני ראש שבטי ישראל, ראש הקצינים, אשפיל עצמי ולך אצל ידיעות, אצל אדם פשוט. מבין שניהם עבדה ההוא עלובה. ושניהם התחייבו בדמיה. פנחס הצלקה ממנו רוח הקודש, יפתח נתפזרו עצמותיו, שנאמר ויקבר בערי גלעד. עד כאן ראינו בתוספות. עכשיו המדרש ממשיך. אמרה לו ביתו, אבי, שמה כתוב בתורה שיקריבו נפשות, כמו שאמרתם, מה, יש קורבנות אדם? מה זה הדבר הזה? שמה כתוב בתורה שיקריבו נפשות ביניהם על גבי המזבח, והרי כתוב אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, מן הבהמה ולא לא מהבני אדם. אמר לה ביתי, נדרתי והיה יוצא מדלתי ביתי. אומר לה, אין מה לעשות, נדרתי שמי שיצא מהדלת, זה היה לשון הנדר. אמרה לו יעקב אבינו שנדר, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, ונתן לו הקדוש ברוך הוא 12 שבטים, הוא יקריב אחד מהם? לא, הוא לא הקריב. אותו דבר בלעוד, הלא חנה, שאמרה שאני אתן את הבן שלי כל ימי חייו, היא לא הקריבה את שמואל. כל הדברים האלה אמרה לו ולא שמעה אליה. אמרה לו, הרי שראתה שאבא שלו לא שומע מההוכחות שמביאה לו, אמרה לו, טוב, בוא נלך, יש כאן סנהדרין, בוא נראה, אולי יעשו לנו פתח לנדר.
הוא היה גם אמר
את זה, הוא גם טיפש. לא, לא חסן, לא טיפש, אמרנו, זה גדולי עולם. השאלה מה המוסר לדרגה שלנו. המדרש כאן בא להגיד לנו, לדרגה שלנו, לאיפה אתה יכול להגיע. כשאדם, שהוא לא ילך לפי ההלכה, אתה יכול לחשוב שאתה עושה מסלול של מצווה, כמו שראינו שבוע שעבר קצת, עם לשנות מפני האמת. אתה חושב שזה האמת, אתה מוסר את הנפש, ואתה ברצון השם, זה שתי עולמות שונים. לכן חשוב מאוד להיות בטל לדעת תורה.
הוא לא ידע את מה שהיא אמרה, היא אמרה לו שמי...
נכון, לכן מה היא אמרה לו אחרי זה? אמרה לו, אני חני ואלך אצל בן דין, בנך לבית דין.
שקרובם זה רק מילה בהמה, הוא רוצה להקריב הילה.
נכון. נכון, נכון. שם האחד מהם ימצא פתח לדבריך, שנאמר הרפה ממני שניים חודשים, וכתוב שהיא אומרת, תן לי חודשיים והלכתי וירדתי להרים. הפשט של הפסוקים אומר, תן לי חודשיים לבכות עם חברותיי, על זה שאני לא אתחתן לעולם. על מה זה? על אסון של הפסוק ירדתי להרים. להרים אתה לא יורד, להרים אתה עולה. מה זה ירדתי להרים? אמר רבי לוי בן ברכיה, וכי יש אדם יורד על ההרים? והרי עולים אל ההרים. מה זה ההרים? זה הסנהדרין. שנאמר שימו הרים מטריב השם. אמר, תן לי לרדת לסנהדרין. שנקראים הרים. הלכה אצלם ולא מצאו פתח להתיר את נדרו. איך יכול להיות שהסנהדרין לא מצאו פתח? לכאורה זה הפתח הכי קל בעולם. כאילו, נכון? זה לא נספיק היום, זה נראה שבוע הבא למה. אבל לא מצאו לפתח. ועליו אמר הכתוב, גבר רש ועושה גדלים, מטר סוחף ואין לחם. אני אגמור את המדרש ונעצור. גבר רש זה יפתח שהיה רש בתורה. גרופות ששקמה היה עושה גדלים, שהיה עושה גדלים, משעה שהיו אומרים, טוב, דרך בהמשך אני ממשיך, והיה שוחטו, טטטטטטטט. אני דייקתי שתי שורות קדימה. שילים הקדוש ברוך הוא מעין את ההלכה שלא ימצאו פתח להתיר את נדרו, כיוון שלא מצאו פתח להתיר את נדרו, עלה ושחטה לפני הקדוש ברוך הוא. רואים שלפי המדרש זה היה כפשוטו. ובאותו רגע רוח הקודש צובחת, נפשות הייתי מבקש שתקריבו לפניי, שלא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. אשר לא ציוויתי לאברהם שישחוט את בנו, אלא אמרתי לו, אל תשלח אתך אל הנער. בשבילו הודיעך, יח היה אברהם עושה רצוני. שהיו אומות העולם אומרים, למה הקדוש ברוך הוא מחבב לאברהם הרבה? וכך אמר לו, קח את בנך. הווה אשר לא ציוויתי לאברהם לשחוט את בנו ודאי, ולא דיברתי להפתח להקריב לי את ביתו, ולא עלתה ליבי שיפול מלך מואב ביד מלך ישראל ויקריב לו את בנו הבכורו. מי גרם להפתח לאבד את ביתו? על שלא קרא בתורה. שאילו קרא בתורה, לא איבד את ביתו. אם הוא היה יודע את ההלכות, את הפסוקים, אז הבת שלו הייתה נשארת חיה. אתה לא יודע פסוקים, נכון, בסוף היא הלכה לסנהדרין, אבל רואים שהכל היה על אי ידיעת ההלכה.
הלכה להתיר לה את הנדר, זה היה באותו יום.
לא, זה לגבי אשתו, זה ביתו כאן. כאן זה ביתו. הביתו גם? אני לא זוכר, כן, ביתו? לא, על הוא נדר, לא היא נדרה, הוא נדר. הוא נדר, לא, הוא נדר, כן, הוא נדר. רואים מכאן, הלימוד הגדול אלינו, דבר ראשון, כמה החשיבות של ידיעת התורה. זה לא בונוס בחיים לדעת תורה. אתה חייב לדעת תורה. אתה לא יודע, לך תלמד הלכה. אתה, יש לך סיטואציה שאתה לא יודע, לך תשאל דעת תורה. אבל תבדוק מה רצון השם, כי לפעמים הרגע שלך יכול לעבור אותך. אני רק אעשה סיכום מה ראינו, ונמשיך שבוע הבא.